אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אז תחום שאני מטפלת בו, חוקרת אותו, עברתי אותו בעצמי, זה תחום של חרדות ודיכאון, ובכלל כל תחום הנפש הוא מסקרן אותי ומעניין אותי, תמיד ללמוד עוד ממנו ולהבין הקשרים פיזיים ונפשיים. ולא יכולתי שלא לעשות פרק על חרדות ודיכאון, בייחוד עכשיו בימי הסגר והקורונה, כשאני רואה בעצם את העלייה הדרמטית גם במטופלים שלי וגם באנשים שסביבי שחווים פתאום או לראשונה בחיים או חזרה של אירועי חרדות או דיכאון, תחושה של לחץ מאוד גדולים שאנחנו באמת מרגישים שהתקופה הזאת העצימה את כל הדברים שאנחנו בעצם מרגישים ביום יום, ואולי דברים שהטרידו אותנו בעבר וכבר הצלחנו להתגבר עליהם ועכשיו פתאום זה חוזר ובגדול. אני קראתי קצת את הנתונים על מצב החרדות והדיכאון מאז הקורונה, וממש נדהמתי לראות שאחד מכל שלושה צעירים בגילאי 18 עד 24 סובלים כרגע מסימפטום נפשי כלשהו. מחצית מגילאי 25 עד 44 דיווחו על סימפטומים נפשיים בחודשים האחרונים. 30% מקרב המובטלים סבלו מאיזשהם מחשבות אובדניות, ויש עלייה דרמטית בחרדה, כמעט 25% בדרישה לתרופות הרגעה. הדיכאון עלה פי 3.5 בתקופת הקורונה, ויכול להיות שאנחנו גם לא יודעים עוד הרבה נתונים, כי לא כולם מדווחים. זה אומר שיש פה משהו שצריך לצפל בו, ואני באמת רוצה שכל אחד ואחת מכן שעכשיו מקשיבים לפרק היום, יקבלו כלים, טיפים, תוכן, ערך, משהו שיוכל לעזור להם כדי להתחיל את הטיפול. אז היום אני מארחת את מורן רובין ירדן, מאבחנת כאב מהרגש ומטפלת בחרדות, ואנחנו הולכות לדבר על התחום הזה ולהיכנס לעומקו. אז שלום מורן.
שלום שלום, מה שלומך?
בסדר, איזה כיף, כפר סבא וכפר סבא.
ממש.
קודם כל, תודה רבה שהגעת בימי סגר אלה. קצת כזה נתן לנו דווקא משהו של מבוגרים לעשות,
נכון? רענון כזה
כן,
גם.
כן, לא להיות בבית.
כן, ממש, זה כיף.
וגם אני רוצה להגיד שהזמנתי אותך, קודם כל זה נושא שאני רוצה לדבר עליו כבר הרבה זמן, אנחנו יכולים לדבר היום על חרדה, על דיכאון, על בכלל על נפש. וזה משהו שבלי קשר לקורונה, אני מרגישה בקליניקה ברגיל, את יודעת שהרבה אנשים סובלים מחרדות, מדיכאון, מסימפטומים מסוימים של אולי, את יודעת, הפרעות דחק מסוימות, אבל עכשיו משהו קרה.
עכשיו משהו קרה כי בעצם הקורונה זה מגבר של מה שהיה קודם, ונגיד אם אנשים היה להם חרדות, וזו מדינה שמייצרת מלא חרדות, אז הקורונה בעצם גם התקשורת, הכל, אז מגבירה את החרדות שכבר קיימות.
כן.
כמובן שיש כאלה שפוטרו וכאלה שזה עוד יותר, אז פשוט סוג של טראומה שהם כבר חווים עכשיו.
נכון.
ולא מעט אנשים נכנסים מזה לדיכאון. בתקופה הזאת.
נכון, וגם אפילו עצם השהייה בבית, יש אנשים אגב שזה מאוד מאוד קשה להם, זאת אומרת, נניח להיות עם הילדים בבית, או מבוגרים שנמצאים לבד בבית, זה דברים שאני חושבת עליהם, שהבדידות הזאת והלבד והעומס הזה, זה ממש מסוכן בעיניי אפילו.
זה מאוד מסוכן, כי הקושי העיקרי בלהיות בבית, זה החוסר תכלית.
כן.
אנשים שרגילים להיות בעבודה, לעשות דברים, משהו שהם קמים בשבילו בבוקר. אפילו עם אנשים שנגיד מבוגרים שלא עובדים, אבל הם יוצאים, יש להם את הטיול בים, יש להם את החברים.
נכון.
יש משהו שהם קמים למענו בבוקר. ופתאום ביום אחד אומרים לך, אין לך תכלית.
נגמר.
אין תכלית.
נכון.
ואני ממש חווה את זה, לא מעט, אם זה מטופלים, ואם זה אפילו חברים, משפחה, שמספרים, משתפים אותי, ואני רואה אותם במצב נפשי, אנשים שהם חזקים מאוד אפילו בדרך כלל, אנשים שהם, שבאופן כללי, את בחיים לא התחושבת, שהם ייכנסו לחרדה, או ייכנסו לדיכאון, ופתאום את רואה שזה משפיע על כולם, אז קודם כל חשוב לי להגיד שזה משפיע על כולם.
וזה בסדר.
זה בסדר.
זה לא אומר עלינו כלום.
לא אומר שום דבר, זה באמת משפיע על כולם, האנשים הכי חזקים, ועוד יותר האנשים שבאופן טבעי יש להם נטייה לחרדה.
כן.
או לדיכאון. ואני חושבת שבאמת זה הדבר הכי משמעותי, אנשים, נגיד מישהי בבית עם הילדים, זה כל הזמן רק להתעסק סביב הישרדות.
נכון, נכון, ובעצם חרדה היא מנגנון הישרדותי.
בדיוק.
נכון, כאילו בוא נדבר שנייה על מה קורה לנו בגוף, בזמן החרדה, הרי יש לנו את המנגנון של fight or flight.
בדיוק.
אז מה בעצם קורה לנו, בוא נסביר בשתי מילים ככה, מה קורה לנו בזמן חרדה, ולמה זה יכול לקרות לי גם כשאני בבית, במטבח, עושה כלים לצורך.
אז אני רוצה לעשות הפרדה בין הפרעת חרדה, לבין התקף חרדה.
כן.
כי זה שני דברים שונים שצריכים להבין.
אוקיי.
התקף חרדה זה בעצם התקף שבו פתאום אני חווה מלא תסמינים פיזיים, קוצר נשימה, הזעה, דופק לב מאוד מאוד חזק.
כן.
ועוד כל מיני תסמינים שיכולים להופיע בו זמנית. ויש הפרעת חרדה, שזה מה שרוב האנשים חווים, שזה בעצם חוויה שהגוף כל הזמן מייצר קורטיזול, שזה הורמון במוח, שפשוט כל הזמן מכווץ את השרירים, מוריד את המצב רוח, ולאורך זמן גם מייצר כאבים.
כן.
שמגביר חרדה, שמגביר כאבים.
נכון, ואז נהיה כזה
מעגל כזה. בדיוק.
זהו, צריך לדבר על זה שהרבה פעמים אנשים נכנסים באמת ללופ הזה, שהם מגיעים עם איזושהי חרדה, בחרדה, כמו שאת אומרת, איזושהי הפרעה, אחר כך נהיה איזשהו סימפטום פיזי כלשהו, אפילו מחלה כלשהי נהיה פתאום כאבים בגוף, עניינים של מערכת עיכול, כאבי ראש, כאבי גרון, מערכת חיסונית שפתאום נחלשה לה וצצה נניח מחלת הנשיקה או כל מיני דברים,
לא חסר.
ואז זה מכניס אותך גם לדיכאון, נכון?
בטח.
כי אתה אומר כאילו, מה קורה לי?
כי תראי, זה הדבר שהכי מגיעים אליי לקליניקה. הפחד מהכאב.
כן.
כי מה זה אומר? אז אולי יש לי ככה, ועכשיו עם כל הקורונה... בכלל זה מגביר את זה.
תראי, אנשים משתעלים כאילו זהו, יש להם קורונה אולי, ומפה אתה כבר מדמיין את עצמך מונשם ומורדם.
נכון, וברגע שאני גם מדמיין את עצמי מונשם ומורדם, אני ממשיכה לייצר את החרדה, ממשיכה לייצר את הקורטיזול, שממשיך ליצור לי סטרס וכאבים. אז באמת, זה כמו שאת אומרת, זה באמת מעגל כזה שחוזר לעצמו, אבל חשוב באמת שאנשים יבינו שמתוך החרדה נוצרים כאבים, אז אם נוצרו כאבים פתאום במהלך הקורונה, להבין שזה קשור 99.999% באופן ישיר לחרדה ולדיכאון.
אבל את זה נורא מגביר, כי נניח אמרה לי מישהי, לא מזמן בקליניקה, אמרה לי שהיא הרגישה איזה לילה אחד, כמו באמת התקף חרדה, התעוררה, מזיעה, דפיקות לב וכו', וגם כמורה כאב לה היד. אז היא אמרה, רגע, כואבת לי יד שמאל, אז אני עוברת התקף לב או משהו כזה בחורה צעירה, ואז היא הבינה כאילו שהיא לא עוברת את כאב לב, אבל כאילו כאבה לה כן היד, פיזית, כאב לה.
נכון, כי באמת כואב הגוף, זה לא דמיוני.
כן.
זה, במיוחד בהתקף חרדה, צריך להבין, הגוף נמצא במנגנון שהוא עכשיו חווה סכנה. זה לא משנה שבפועל אני יכולה סתם לשבת ולבעוט בקיר.
כן.
יש משהו, איזה טריגר, לפעמים זה טריגר כל כך קטן, שאנחנו אפילו לא נדע שהיה שם טריגר, אבל זה תמיד יש טריגר. אז יש איזשהו טריגר שמפעיל את המנגנון הזה, שהגוף חושב שהוא בסכנה, ואז מה הוא עושה? הוא מפעיל את כל המערכות כדי לברוח. אז מה, אז הוא מתחיל, בגלל זה יש את הדופק לב מהיר, בגלל זה יש, כי האדרנלין מוגבר, ואז עושה הכל כדי לברוח מהמקום. עכשיו בפועל אנחנו לא באמת בורחים, כי אנחנו יודעים הגיונית,
כן.
שאין שום דבר.
כן.
וגם הדיסוננס הזה בין זה שאין שום דבר, לבין החוויה הפיזית שאני חווה, גם מאוד מאוד מבלבלת, ואז נכון. עוד יותר מייצר את החרדה, שמגביר עוד כאבים שפתאום נוצרים. אני יכולה להגיד שבאמת, בהתקף חרדה חשוב להגיד, שיש הרבה אנשים, יש את התסמינים המאוד מוכרים, שתמיד תראי את זה בכל מקום שתחפשי בגוגל, אבל יש תסמינים שלא מופיעים. שזה פתאום יכול להיות נימולים בראש, זה יכול להיות פתאום כאב ביד, זה יכול להיות פתאום החזה מאוד לוחץ, ואז יש, כמו שאמרת, חוויה שאולי יש לי התקף לב, אולי אני הולך להתעלף, אולי אני הולך למות, אולי אני הולך זה, ואז אני מגבירה את זה.
כן.
אז באמת יש כל מיני טכניקות שאפשר לעשות, קודם כל גם בזמן התקף חרדה, על מנת, כאילו שזה כבר קורה, כשזה מתחיל, כבר לעצור את זה. אוקיי. כאילו להשאיר את זה במצב מתון ורגוע, עד שזה עובר.
מה למשל, אגב, באמת אם יש מישהו שמקשיב, שאפילו עכשיו בתקופת הקורונה מרגיש שיש לו כל מיני סימפטומים לא נעימים, מה הוא יכול לעשות לפחות ברגע הראשוני, כשהוא בבית, להרגיע את עצמו לפחות לאותו רגע?
אז אם זה קורה בזמן התקף חרדה, אני עושה הפרדה, כי יש משהו, דברים שאפשר לעשות כאילו ביום יום, כדי להוריד את החרדה באופן כללי, אבל בזמן התקף חרדה, קודם כל ברגע שזה קורה, אם אנחנו עם אנשים, לשתף מישהו, לא להישאר עם זה, עם עצמך.
זה חשוב.
זה מאוד מגביר, כשאני אשאר את זה עם עצמי, גם נהיה חוויה שאני לבד.
נכון. אז... וגם אולי אפילו תחושה כזאת של, וואי, אם זה יקרה לי לידו, כאילו זה...
בדיוק, זה כאילו זה יש מישהו מהפחד לעשות את זה ליד מישהו, אבל נכון. לא, להפך, מיוחד אם אנחנו יודעים שאנחנו חווים את זה,
אוקיי.
למדי פעם, אז כן חשוב לשתף, מיוחד אדם קרוב שנמצא איתי, שזה משהו שיכול לקרות, ומה הוא יכול לעשות כדי לעזור לי.
כלומר להגיד, תשמעי, בזמן האחרון אני סובלת מהתקפי חרדה, כאילו אני הרגשתי את זה היום, סתם, אני מרגישה שזה הולך לקרות, כאילו ממש לדבר את זה.
ממש לדבר את זה, כי קודם כל עצם העובדה שאני משתפת, אני עוזרת לרגשות שלי להשתחרר, ואני כבר מאפשרת סירקולציה טובה ובריאה שעוזרת להרגיע.
כן.
עכשיו, ברגע שגם יש לי, מאוד מאוד חשוב באמת לעשות את זה מול בן אדם, שאנחנו יודעים שגם יכיל אותנו,
נכון,
כן?
נכון, שלא יגידו לנו פתאום, בדיוק, טוב, מה זה שטויות האלה?
בדיוק, זה מאוד חשוב, זה לא רק לשתף, זה גם לדעת למי לשתף. כן. גם אם זה לא הבן אדם הכי קרוב שנמצא איתי בבית, אני מצידי שתהיה איזו חברה, שהיא אשת הקשר שלי, כן. שהיא, אני יודעת שהיא תעזור לי ותכיל אותי,
אוקיי.
אבל באמת שזה יהיה הבן אדם הנכון גם לשתף, שאנחנו יודעים שהוא יכיל אותנו, ובאמת יחזק אותנו. כן. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לעשות הסחי דעת. זאת אומרת, לא להישאר בתוך החוויה, אלא לנסות כבר למצוא משהו אחר שאני מתעסק בו.
אוקיי.
דבר מאוד מאוד חשוב, נשימות.
נכון.
נשימות.
זה מיד יוריד גם את
בדיוק,
כל ה...
בדיוק, כי יש קוצר נשימה בזמן התקף חרדה. ואז זה כזה, מה קורה לי, מה קורה לי, מה קורה לי, מה קורה לי, ואז זה עוד יותר.
נכון.
אז ברגע שעושים נשימות, נשימות איטיות, עמוקות, לכיוון הבטן, מינימום 5 דקות, כי ברגע שעושים את זה 5 דקות, יש ממש כזאת טכניקה שקוראים לה 3-3-6.
כן.
מכירה?
כן, של לנשום דרך האף, נכון? 3 שניות, נדמה לי.
נכון.
להחזיק 3 שניות.
נכון.
ושש שניות לשחרר.
בדיוק. ואז עושים את זה לפחות 36 פעמים, או אני אומרת 5 דקות בשעון, זה יותר קל פשוט.
ואני רוצה רק להגיד משהו, שאם מישהו מתחיל לעשות את זה, ודווקא אז הוא מרגיש יותר נגיד את דפיקות לב, כי פתאום אתה...
עוד יותר שם לזה תשומת לב.
בדיוק, אבל זה דווקא... כאילו לתת לזה צ'אנס, לתת לזה עוד דקה, עוד 2 דקות, ופתאום זה לאט לאט נרגע.
נכון, אבל אם רואים שזה לא עובד, הסחת דעת היא דרך מעולה.
כן. כאילו לקום נניח, לא יודעת, לשטוף פנים.
אם נגיד זה בשעה שאפשר לצאת, לכו צאו להליכה, כאילו כל דבר שקודם כל יסח את הדעת מהמצב, יש גם תרגיל שאני נותנת בקליניקה ולאנשים שסובלים מהתקף חרדה, בדרך כלל בתחילת תהליך עד שעושים את העבודה הפנימית, אבל זה תרגיל מעולה שאני באמת מציעה, ואני מאוד רוצה לתת אותו פה למי ששומע.
מעולה.
קוראים לזה תרגיל, זה השד הקטן. כי מה זה חרדה? חרדה בעצם זה מחשבות תורדניות שנתקעות לי.
כן.
הרי יש לנו, לכולנו יש מחשבה שלילית, הבעיה היא, אבל בדרך כלל נכנסת ואני יוצאת.
נכון.
ופה זה מחשבה שלילית שנתקעת ולא משתחררת.
כן, ואפילו הולכת כזה ומסתבכת לה.
ועוד יותר מתגברת ומתגברת ומתגברת. אז מה שאני באמת תרגיש הוא ממש טוב, שבאמת מי שעושה אותו אומר לי שזה עובד מדהים, ובכלל מציע אותו לתרגל לא רק בזמן, לא לתרגל אותו בזמן התקף חרדה, לתרגל אותו ביום יום, כדי שבזמן התקף חרדה יהיה לי הרבה יותר קל.
אוקיי.
כל התרגיל שד הקטן בעצם מדמיינת שיש לך שד הכתף, וכל פעם שיש את המחשבות הטורדניות, הוא כאילו זה שלוחש לך אותם. עכשיו, את רוצה בעצם להעיף אותו ממך, כי הוא, כי הוא לא עושה לך נעים. אז את ממש מדמיינת שאת לוקחת את השד הזה, מסתכלת עליו.
מעיפה אותו.
לא רק מעיפה אותו, אני אומרת לו בחזרה, את כל הדברים שהוא אמר בפן החיובי.
אוקיי.
וזה הדבר הכי קריטי בתרגיל. לא רק להעיף.
זה עבודה כאילו על המיינד.
זה עבודה ממש על המיינד, כי יש נטייה להגיד, טוב, הכל בסדר, טוב, הכל בסדר, טוב, זה לא עובד. זה לא עובד.
נכון.
כי מה קורה? יש מחשבה שלילית שהיא כל כך חזקה, שהיא הרבה יותר חזקה מהכל בסדר.
נכון.
אבל אם אני באופן חזרתי, דואגת גם להגיד דברים חיוביים. נגיד הוא אמר לי, את הולכת למות, שזה הרבה אנשים חווים.
או את הולכת להתעלף ברגע זה.
או את הולכת להתעלף. אני בריאה, אני חזקה, הגוף שלי חזק, אני מסוגלת להתמודד עם זה. זה קטן עליי. ממש, ואפילו הייתי מציעה אפילו לרשום את כל הדברים האלה מראש.
לא, זה חשוב לי להעביר שמי שנגיד שומע את זה ואומר, בסדר, מה אני אגיד לעצמי, זה באמת.
זה באמת עובד.
עובד, אני יכולה להגיד את זה ממש מניסיון אישי. הדברים האלה עובדים, כאילו, כי המוח שלנו כמו איזה דיסק כזה, שבאמת צריך לפעמים, כאילו להגיד כמה דברים, אתה יודעת, להגיד את זה כמה פעמים עד שזה נתפס.
ממש ככה.
וזה לא ברמה שאם אני, אתה לא חייב להיות רוחני בשביל זה, ואתה לא חייב לחשוב ש... את יודעת, אם אני אגיד משהו, אז הוא יקרה, כאילו, כמו שפעם היה, נגיד, את הסוד, וזה למי שחושב שהוא לא מתחבר, זה ממש לדבר לעצמך אחרת, כי את ואני יודעות שהגוף והנפש הם כל כך מחוברים, שכשאני אומר לעצמי משהו כל כך הרבה, הגוף מגיב לו.
הגוף מאמין לו.
בדיוק, אם אני אומרת כל הזמן, אני אחלה, אני לא בריאה, אני הולכת להתעלף, אני הולכת למות, אני לא אומרת שתמותי אם תגידי את זה, אבל... אבל יכול להיות שבאמת תחלים, אפילו משהו קטן, זה יכול להיות, לא יודעת מה, פתאום יהיה לך באמת דלקת גרון חריפה ברמות, בסדר?
זה בדיוק העניין, שברגע שאני אומרת את זה, ואז אני חולה, כי באמת כבר גרמתי...
אז עוד יותר צידוק.
ואז אני אומרת, הנה, הנה, יש לי הוכחה שאני מפחדת.
אז את אומרת כאילו להגיד הפוך, נריך, אבל בוא נחשוב רגע, כי אני חושבת, אני רוצה שננסה לדייק את זה, כשמישהו נמצא בחרדה, זה מאוד מפחיד באותו רגע. בוא, לפעמים באותו רגע קשה לך לחשוב הגיוני, כי אתה ב... אז באותו רגע שהוא חושב את זה, נניח מישהי מרגישה, אוקיי, אני הולכת להתעלף, אני מרגישה סחרחורת, יש לי דפיקות לב. באותו רגע אולי יהיה לה קשה להגיד לעצמה...
נכון, נכון, בגלל זה אני אומרת שזה תרגול שחשוב לעשות לא, לא בזמן התקף. לא,
אוקיי.
אוקיי? כדי שכשאני בזמן התקף, גם אם אני כבר לא יהיה לי קל להגיד את זה, המוח כבר רגיל...
לשמוע.
לעשות את זה. יש, הרי כמו שאמרת, זה כמו דיסק. המוח הוא כמו שריר, אם אני מאמנת אותו, אז הוא מזמן, הוא פשוט עושה את זה באופן טבעי.
אוקיי.
ואז אם אני עושה את זה באופן קבוע, אז אני, כשאני מגיעה למצב ההתקף, שוב, ההתקף תמיד מתחיל בקטן.
נכון.
אוקיי? אז אני, כשהוא מתחיל קטן, שם אני מתחילה לעשות. לא כשהוא כבר גבוה מדי, אבל בוא נדבר על אלה שזה כבר, שהם לא במצב לעשות את זה. אז באמת, קודם כל לשתף, לקבל תמיכה, לקבל ממישהו חיבוק, משהו שייתן לי חום, אהבה, ביטחון, לחשוב מה אני עושה לי טוב, כאילו מה שיעזור לי, יכול להיות שאפילו הילד שלי שיצחק איתי והכל יעזור לי,
נכון.
לצאת משם.
וגם אגב, באמת ללכת לטיפול הרבה פעמים, כי...
זה... אני עוד לא אמרתי את זה. תראה, זה מאוד מאוד תלוי באמת מה רמת החרדה.
כן.
יש אנשים שבאמת כמה טריקים קטנים, באמת יכולים לעזור להם, הם יסתדרו נהדר, אבל... אבל אם יש, אם רואים שיש פה משהו חזרתי, ולא משנה כמה קראתם, וכמה מדיטציות עשיתם, וכמה תרגילי מוח עשיתם, ועדיין זה לא עובר, זה קריטי לעבור טיפול מהסיבה הפשוטה שחרדה זה משהו שמתפשט ומתרחב. זאת אומרת, החרדה בדרך כלל מתחילה בקטן.
נכון.
ואז פתאום אני מפחד לצאת מהבית.
בדיוק.
ואז פתאום אני מפחד לעלות במעלית. ואז פתאום...
נכון.
אוקיי? זה מתרחב.
נכון. פתאום אתה מפחד להיות אולי לבד, או אתה מפחד ללכת לסופר, כי אם יקרה לי משהו בסופר, ואם יקרה לי משהו באוטו, ואם יקרה... ואז באמת אתה קולט שכאילו... החרדה כבר התחילה לנהל, הפחד התחיל לנהל את החיים שלך, וזה כבר מקום שאנחנו קוראים לו, באמת כאילו כבר, משהו שמצריך טיפול, כי אנחנו תמיד אומרים גם חרדה, גם דיכאון, ברגע שזה מנהל, משתק את החיים שלך, נניח משבש את הקריירה, משבש את ההורות, משבש את הבריאות, זה כבר מקום ללכת לטפל, למרות שבעיניי באמת, אני אומרת, גם כשמישהו יש לו חרדה קלה, ללכת לטפל.
תראי, אני בעד טיפול באופן כללי,
בדיוק,
כי אני חושבת שאין בן אדם שלא מדי פעם צריך את השחרור, ואת ההכוונה, ואת המילים הטובות והחמות, אין מה לעשות. זה, יש אנשים, לא משנה כמה קרובים, הם לא תמיד ידעו לתת לי את המענה. כי אני רואה, אני הולכת לחברה, והיא עוזרת לי, אני הולכת לאמא שלי, אבל אלה באמת את הכלים לעזור לנו. אז הם יכולים להיות שם בזמן ההתקף, ולחבק אותנו, ולהגיד לנו, הכל בסדר, אני איתך.
נכון.
אני גם מאוד מאוד רוצה לדבר למי שנמצא עם אנשים שחווים חרדה.
כן, זה גם חשוב.
כי זה לא רק מי שחווה את החרדה, דווקא אלה שנמצאים עם אותם אנשים, קשה להם לא פחות, כי הם צריכים להתמודד. כי זה גם בדרך כלל הרבה דברים נופלים עליהם פתאום.
כן, כאילו קצת חוסר אונים גם כזה.
בדיוק, מה אני עושה?
בדיוק.
בדיוק.
ויש משהו שאפשר לדעתך?
קודם כל, לא להגיד לבן אדם, הכל בראש, הכל בראש. כאילו, בכלל, לא להביא עצות הגיוניות.
כן, היגיון לא...
לא, כי זה רק מחמיר את זה. כי אז הבן אדם גם לא מספיק שהוא חווה חרדה, הוא גם אומר, מה לא בסדר בי.
כן, הרגשות אשמה מתחיל, כאילו, יש משהו דפוק בי, אני לא בסדר, אני חולה נפש במרכאות.
בדיוק, גם יש הרבה סטיגמות על זה, אז בכלל. אז אם אתה בן אדם באמת שנמצא עם בן אדם שחווה חרדה, באמת הדבר שהכי טוב, ואני יכולה להגיד שמניסיון, לא משנה איזה חרדה הגיעו אליי, לא משנה איזה סוג, לא משנה איזה רמה, השורש תמיד, 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 הוא בערכה עצמית. אם אני נמצאת עם בן אדם שחווה חרדה, אתה פשוט לחזק אותו. אתה מסוגל, אתה יכול, אני מאמין בך.
כן.
אני פה בשבילך, מה שאתה צריך, אני תומך בך, אנחנו ביחד בזה. קודם כל, אני עוד כל הזמן, וכל הזמן, לא לחשוב פעם, פעמיים זה מספיק. כל הזמן להגיד את זה, כי אז בן אדם חווה, אוקיי, אני לא לבד בזה, קודם כל.
כן, כי הלבד הוא כל כך קשה בדבר הזה, כי אתה לא מספיק שאתה מרגיש שסוף העולם הגיע עבורך, אתה גם כאילו...
זה כאילו אתה תובע בלב ים.
נכון.
עם עצמך.
מעניין אבל שאמרת הערכה עצמית, כאילו מה בהערכה עצמית יכול להיות?
אני אתן לך הסבר מאוד פשוט.
כן.
תחשבי שנגיד את עכשיו, אני אומרת לך, אוקיי, לכי תכיני לי קפה.
כן.
לא חושבת, אז את פשוט עושה את זה. Mm-hmm. מאוד הגיוני לך, מאוד ברור לך. אבל אם היית בן אדם שסובל מבעיות, שעכשיו קשה לך לזוז, או קשה לך לעשות דברים מוטוריות, פתאום הפעולה הזאת מייצרת לך מלא חרדה.
כן.
עכשיו, אנשים, ככל שהערכה עצמית שלהם נמוכה יותר, האמונה שלהם שהם יכולים להתמודד עם דברים,
פחות טובה,
ואז כל דבר, כביכול שמסמן לי משהו שהוא גדול עליי, מייצר לי חרדה. אני ממש רואה את זה, אני כשבנים עליי חרדות, אני כמעט לא נוגעת בחרדה. אני נוגעת בעיקר בערכה עצמית, בחיזוק הפנימי, ואת פשוט רואה את זה באופן טבעי. ככל שהערכה עצמית עולה, החרדה יורדת.
מדהים. אבל מעניין, את יודעת, אומרים גם שיש הרי מרכיב, בכל זאת גנטי מסוים, כאילו שכן, תראי במשפחות מסוימות, נניח מישהו עם דיכאון, עוד מישהו עם חרדה, וזה גם משהו שאת מוצאת?
תראה, אני לא יכולה להתכחש לגנטיקה, אבל אני פחות מאמינה בגנטיקה.
ויש גם מה לעשות עם גנטיקה.
גם יש מה לעשות, אבל בעבר לזה, תחשבי שאחד הדברים שנגיד, הסיבות שאנשים מגיעים אליהם חרדות, זה אוקיי, פשוט היו להם הורים חרדתיים. עכשיו, נכון. אם ההורה חרד, וההורה הוא הביטחון שלי,
נכון.
והוא מעורר בעצמו.
זה התנהגות נרכשת, אתה ממש לומד את זה.
אז זה בדיוק. אני כל מטופלת אמא, אבא, שסובים אצלי, שהגיעים אליי מחרדות, את רואה שתמיד יהיה, זה לפחות ילד אחד שסובל מחרדות.
בדיוק בגלל זה אני אומרת, אולי באמת זה לאו דווקא גנטי, כי זה גם נרכש, אבל את רואה לפעמים במשפחות.
זה ממש ככה, כן. תמיד שאני רואה בן אדם חרדה, את תמיד תראי שאמא או אבא סובלים מחרדה.
בדיוק, אני גם רואה את זה המון בקליניקה.
וזה
בעיקר,
לא קשור
בעיקר
לגנטיקה.
בעיקר נשים דרך אגב, כאילו מגיעות אליי בעיקר נשים, אבל נכון. בעיקר נשים שמגיעות אליי בחרדה, כמעט תמיד אני אראה את אחד ההורים שלהם.
בדיוק, זה...
איזה, או חרדה או דיכאון.
הרי מה זה חרדה? כשנגיד בן אדם עושה תהליך ויוצא מהחרדה, מה הוא עושה? מקבל כלים.
כן.
העניין הוא שאת הכלים האלה הוא לא מקבל בבית.
כאילו לא קיבלת את זה בבית, וגם ההפך, כאילו למדת...
בדיוק, שאתה צריך לחיות בדאגה, שאתה צריך לחיות בסטרס, שאתה צריך לחיות ביסודות.
כלומר, שאם נגיד ראית, סתם דוגמה, שכשאתה היית ילד וקרה לך משהו, אז ההורים שלך הגיבו אחד מהם באיזשהו פאניקה, או שתמיד היה דיבור על מחלות, על מוות, על מה יקרה אם.
נכון.
אז זה כאילו נכנס לך בצורה מאוד...
או משהו יותר פשוט, כשאתה בוכה, ואומר לך,
כן.
ואתה כזה רואה שניבלים מהתגובה הזאת, שאתה רואה שאתה, שניבלים מהחוויה הקשה שלך, אז מה קורה? אתה לומד גם להפנים את זה, ואז אתה חווה את החרדות עם עצמך.
כן.
כי אתה לומד שאתה לא אמור לפקוט, אתה לא אמור להיות עצוב, ואז כשאתה חווה את הרגש הזה, אתה כל כך מתחיל להגיד, משהו דפוק בי.
נכון.
מה שמגביר את זה.
את החוסר הערכה עצמית, שוב, אגב, שאני כאילו לא שווה מספיק.
זה ממש מתחיל בבית, זה באמת מתחיל בבית.
כן, כן, אני גם רואה את זה, מעליתי את זה, אני רואה את זה כל הזמן, כאילו, כמובן שיכול להיות מישהו שיש לו במשפחה, אבל אני יותר רואה את זה שכן.
נדיר, נדיר, נדיר.
אני גם חושבת.
אני לא קרא לי, אפילו לא אחד, שאמר
זהו,
לי.
זהו, אני גם לא עולה לי לראש.
לא קרא לי אפילו בן אדם אחד, שלא היה לו מישהו במשפחה שסובל מחרדות. אולי לא מוגדר, כן. אולי לא זה, אבל... לגמרי בהתנהגות, את רואה שיש איזושהי חרדתיות. תראי, גם שמנם אומרים לו, תיזהר, תיזהר, אימא לי, אימא לי. וזה, אתה לומד שגם אתה לא מסוגל, כי אימא שלי כל כך דואגת שאני אפול פה ואני אעשה פה, אז כנראה אין לי את היכולות להתמודד, כנראה אני לא יכול. שוב, הערכה עצמית יורדת, חרדה עולה.
וגם עצמאות, כן, אתה הופך להיות פחות עצמאי, יותר מפוחד. אגב, גם אנחנו כהורים, אנחנו נורא חייבים לשים לב לזה. אם כבר נגיד, אבא שלי היה חרדתי ואני חרדתית, אולי עכשיו לפחות לנסות
לשבור את המעגל.
לשבור את המעגל, כי נכון. כאילו להגיד, רגע, אני לא רוצה להכניס לילדה שלי את הדברים האלה, אז כשאני לידה, הרי ההורים שלנו לא חייבים להגיד לנו, אוי ואבוי תיזהר, הם יכולים לדבר שיחה, שאתה יושב בסלון,
עם חבר או מישהו,
והם מדברים במטבח על מה נעשה עם ככה, ואני מפחד שככה, ואני מפחד שככה, ומה יקרה, כאילו את השיח הזה לשנות לפחות ליד הילדים.
גם את השיח לשנות ליד הילדים, אבל אני חייבת להגיד שיש כשאתה בן אדם חרדתי, כמה אתה יכול לזייף את זה.
כן, נכון.
אוקיי, כאילו בסופו של דבר, גם אם אתה לא, זה, תתנהג, תגיד כן. את המילים הספציפיות.
נכון.
אבל התגובה הטבעית, הרפלקס הטבעי של, אימאלה.
כן.
הוא יקרה עדיין. נכון. לכן באמת חשוב שאם אתה הורה, אז להיות באמת מודע לכמה זה משפיע, ובאמת ללכת לטיפול, כי זה להבין שזה לא רק עליך.
בדיוק, זה גם על הילדים שלך. בגלל זה אני אומרת שדווקא עכשיו, נניח אם יש אמהות שמקשיבות לנו, ועכשיו כולם בבית, הרי, סגר.
אז באמת, קודם כל יש מלא דברים שאפשר לעשות גם כמשפחה, כדי קצת לפוגג את החוויה הזאת. קודם כל, אני לא מדברת על משחקי קופסה ודברים כאלה שאפשר כן. לעשות, אלא שים מוזיקה בבית שכאילו מעוררת הנאה,
כן.
לשיר ביחד, גם משהו שנותן ביטוי, זה מאוד מאוד חשוב.
נכון.
כי משחקי קופסה, נכון, זה מאוד עוזר להוציא מהזה, אבל הגוף זה טוב לו תנועה, תנועה כן. מאוד משחררת.
נכון, כאילו זה ההפך מחרדה שהיא מכווצת, אז כאילו תנועה היא פותחת.
היא פותחת, היא פותחת הריאות, נכון. היא פותחת את ה...
נכון.
היא עוזרת לזרימת דם.
מי שטוב לו גם אימון כזה כלשהו, אפילו הליכה.
בטח, בטח. תראי, קודם כל, בסגר הזה אין הגבלות להליכות וזה. אז קודם כל, אם אפשר,
נכון.
לצאת מהבית, גם אם הייתם כל היום עם ילדים, לתת לבן זוג או לבת זוג, לאיזשהו שעה ויגיד, טוב, עכשיו אני יוצא מהבית, אני רואה מלא אנשים עכשיו בחוץ יוצאים.
מה, זה נראה לי כאילו כולם ספורטאים עכשיו בחוץ,
ממש,
נכון?
תראי, זה, בקורונה כן. יש גם יתרונות.
בסוף אני אומרת, כולם יהיו פה, מה זה חטובים? אני יוצאת החוץ, אני רואה את כולם עם נעני ספורט, לבושים וזה.
אז קודם כל ספורט זה דבר כן. מאוד מאוד חשוב, כי גם ספורט ידוע שהוא משחרר
נכון.
הורמונים שעוזרים נכון. לפוגג סטרס, כן. מעלים את רמת השמחה, אז באמת לנוע, 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 אני יכולה להגיד שהרבה אומרים לי, שמי, אין לי כוח, אני פיזית לא מסוגל, נפשית, אני לא שם.
נכון.
בגלל זה אני אומרת, אם אין לכם כוח לצאת, לעשות ספורט עכשיו, שימו, תקומו בבוקר, עדיף בבוקר גם, 10 דקות מוזיקה שאתם אוהבים, ותשוט תרקדו, ויקח שתזוזו.
נכון.
פשוט תרקדו, איך שבא לכם, מה שבא לכם, איזה סגנון שבא לכם, העיקר ש10 דקות הגוף ינוע.
זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. אנחנו יודעות כאילו שחרדה לאורך זמן, אגב, בטח אם היא כרונית, היא ממש יוצרת החלשה של מערכת חיסון ותקיעות וזרימה לא טובה של דם וזרימה לא טובה של כאילו אנרגיה של הגוף. ובגלל זה, כמו שאמרת, יש גם כאבים, כי פשוט אזורים מסוים נתקעים.
נכון.
אז אפילו לעשות הליכה, זה יכול להיות טיפול לדבר כזה. לפעמים אני אומרת, זה כמו לבוא לקליניקה ולשכב ושאני אשים מחטים ומגע. הליכה יכולה לעשות את הדבר הזה, יתזרים דם, יתזרים אנרגיה, ומשהו יתחיל לזוז.
נכון,
כאילו.
נכון.
ובכלל, אגב, גם אם משהו מסוים עושה לך טוב, הוא לא תנועתי, אבל הוא עושה לך טוב, אז כאילו...
זה בלי קשר.
ללכת
אני,
על זה.
אני חושבת שאחד הטיפים הכי חשובים, אני חושבת לתקופה הזאת ספציפית, זה באמת למצוא משהו שנותן לך תכלית. עכשיו, זה אומר שאם עכשיו אתה לא עובד, אז אוקיי, אז אין לך מה להתעסק בעבודה עכשיו, או בכוח לייצר, אני לא יודעת אם אתה עצמי, כי אז תמיד יש מה לעשות, אבל אם אתה שכיר שרגיל לקום בבוקר, ללכת לעבודה, ופתאום אין את הדבר הזה, לקחת איזה פרויקט, איזה משהו שגם הרבה זמן רציתם, ותמיד אמרתם, אין זמן, אין זמן, אין זמן.
כן.
אוקיי? לא, גם כל פרויקט לא חייב להיות עם כסף, או יש פרויקט שבאמת אפשר לעשות חינם, או נכון. ממש בעלות מזרית.
אפשר לעשות סדר בבית.
אני בכוונה לא אומרת סדר לא, בבית, כי זה לרוב לא באמת מספק אותך.
נכון.
זה מספק רגעית, נכון. כי הנה עשיתי, אבל שאני אומרת, תכלית, זה באמת צריך להיות משהו שממלא אותך, ואתה יודע שבא לך לקום לעשות אותו, שבא לך, זה באמת לקחת איזשהו פרויקט, שאתה יודע שיש לו תכלית, שיש לו סיבה שגם כשתסיים, זה גם ייתן לך הרבה מעבר לתעסוקה הזמנית.
נכון, זה כאילו השגת איזושהי מטרה מסוימת,
ממש ככה, ממש ככה.
עכשיו באמת אבל, אם אנחנו כבר אמרת על אנשים שלא עובדים, אני רציתי לציין את זה שבאמת אמרו ש, אז בי שיש עלייה דרמטית בחרדה, בדיכאון באופן כללי בקורונה, ש30% מקרב המובטלים,
כן,
סבלו ממחשבות אובדניות לאחרונה, ורמת החרדה שלהם עלתה. אני באמת חושבת עכשיו על אנשים, כי תראי, אנחנו מדברות על חרדה, ועל הפרעת חרדה, ועל התקפי חרדה. יש כרגע אנשים שהחרדה שלהם היא, אני אומרת במרכאות, היא כאילו אמיתית, לא שאני אומרת שאחרים לא, אבל כשיש לי חרדה שהיא, כשאני בבית, יושבת ושותה קפה, לעומת מישהו שנניח יודע ש עוד שבוע הוא לא יוכל להוציא כסף, כאילו זהו.
אוקיי.
זה משהו קיומי, כבר אמיתי ברמה, שאני אומרת, אוקיי, מעבר לזה שהוא ירגיע את עצמו וינשום, יש פה משהו אמיתי שקיים שמעל הראש שלו, כאילו, והאם גם בזה אני יכולה לעזור לעצמי?
תראה, אני מאמינה שבכל דבר, לא משנה מה הסיטואציה שאתה חווה, הכל עניין של איך אתה מסתכל על זה, ואיך אתה, מה, איך אתה לוקח את זה למקום נכון. כן. זאת אומרת, יש אנשים שמפוטרים, והם ייכנסו לדיכאון מתוך זה, וירגישו חסרי יכולת, כן. ובאמת יוביל לדיכאון, שיוביל למצב של מחשבות, כן. או להגיד, אוקיי, תראי, יש פה אנשים שהיו עצמאים, שהרוויחו מלא כסף, והם הלכו פשוט לעבוד בסופר, הם הלכו פשוט, אז א', תמיד אפשר למצוא אם רוצים, זה חשוב לי להגיד
כאילו
את זה.
כאילו זה לא מצב טוב לך, אתה אבל, לא נהנה מזה.
נכון, אבל קודם כל, אם באמת המצב הכלכלי,
בחרדה היא כסף.
היא כל כך חזקה, שהיא משפיעה ברמה הזאת, אז א', חשוב להגיד שבאמת יש יכולת, תמיד יש עבודות בסופר לא חסר, כי קודם כל, אני אומרת, ולא בשביל הכסף, גם בשביל התעסוקה. כן. שפשוט הצוות ידע שאתה עושה משהו למען המשפחה שלך, זה כבר מרזיר ביטחון.
נכון, למרות שזה גם, את יודעת, אני חושבת ואני בכוונה מקשה, כאילו,
תקשי.
שיכול להיות מישהו שעכשיו יגיד, כן, אבל זה מכניס אותי לדיכאון, לחשוב שאני בן 46, עבדתי עד עכשיו באחלה משרה בחברת הייטק, הרווחתי יפה, ועכשיו אני צריך לעבוד בסופר, אני יש לי הכשרה, יש לי ידע, יש לי, אני מרגיש כאילו drained כזה, מה אני עושה שם, זה לא המקום.
קודם כל להזכיר לעצמך שזה שאתה לא נמצא בעבודה, לא לרגע מוריד ממה שאתה שווה. אוקיי, כי יש, הרי מה הקטע? אז יש פה אגו מאוד חזק.
כן.
מה, אני, כשאני ככה וככה וככה, אלך לעבוד עכשיו בסופר בתור מלקט, מה? יש פה, זה נטו אגו, זה...
לא, וגם כסף, כי אתה אומר, רגע, הרווחתי 25 אלף, עכשיו אני ארוויח 5,000.
נכון, אבל מצד שני, זה 5 שכרגע, גם את זה, אין לך. אז זה עוד 5,000 שקל שיהיה לך. וגם עצם העובדה שאתה יודע, שאתה קם בבוקר, אז זה כבר לא הכסף, אתה קם בבוקר, מתלבש, יוצא מהבית, הולך ועובד ומפרנס, אתה בידיעה שאתה מפרנס את המשפחה שלך,
כן.
כבר מוציא אותך מהמצב הדיכוני, כי אתה יודע שהנה, אני עושה משהו, כן. אני לא בבית, חסר תועלת, לא מפרנס, לא עושה כלום.
שזה באמת, אגב, אחד הדברים הכי קשים בקורונה עכשיו, ואני חושבת שאנחנו נראה את זה רק אולי עוד...
בהמשך.
בהמשך, זה שבאמת זה ממוטט אנשים כלכלית. גם את אלה שיצאו נניח באמת לעבוד בעבודות אחרות, אבל עדיין ההכנסה היא לא מה שהם...
אין ספק, תראי, וזה, צריך זה, לעשות זה... חישוב מחדש, כן. אבל תראי, אני רואה פה אנשים שגם מוצאים בקורונה הזדמנויות.
נכון, זה גם
זה נכון. בדיוק העניין, תראי, בסופו של דבר, סיטואציות קשות בחיים, אנחנו נתקל תמיד. השאלה היא איך אני מתמודד עם זה. השאלה היא אם אני אומר, אוקיי, זה הולך להפיל אותי, אוקיי? כי זהו, כי זה גם מאוד קשור להם, גמישות מחשבתית. כמה אני, כן או לא, או שאני עובד, או שאני בבית.
זה אגב מאוד מתאים למנגנון חרדתי, אגב, שאין גמישות מחשבתית.
אין גמישות, זה נטו הישרדות.
נכון.
ואני חושבת שזה העניין שאנשים בקורונה, הם עדיין ממשיכים להיות במצב הישרדותי. הם במקום להבין שאוקיי, די עם ההישרדות, עכשיו אני צריך לחיות ככה, איך אני עושה את זה? הכי טוב.
כלומר, את אומרת, רגע, זה לא שעכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, סוכות ייגמר, ונצא ונחזור.
בדיוק.
אוקיי, יכול להיות שעכשיו, השנים הקרובות, יראו בצורה מסוימת שצריך להתחיל לחשוב...
לחשב מחדש.
ואין ספק שיש קשיים שגם המדינה פה מרימה עלינו, שהם לא בשליטתנו.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
לכן אני אומרת, מה שלא בשליטתי, לרוב אני אומר, מה קורה? אנשים נמצאים בבית, בדיכאון, כועסים מאוד על הממשלה, על הזה, ואז יש איזושהי חוויה של סושי קורבנות.
כן.
ואז קורבנות זה מחלה קשה. כי כשאני קורבן, אין לי יכולת לשנות כלום.
זה כאילו לא תלוי בי.
זה לא תלוי בי. אבל ברגע שאני מבינה שנכון, יש את הקשיים, יש את הזה, אבל עדיין יש לי שליטה במלא דברים. יש לי שליטה לחשב מחדש, יש לי בחירה. אוקיי, אז נכון, אני רגיל להיות ככה וככה וככה. אז א', בוא נתחיל לחשוב איך אני משתמש בכישורים שלי ליצור אולי משהו חדש, ואולי אפילו פי 100 יותר טוב מהעבודה הקודמת שהייתה לי.
כן.
אולי אני אבדוק, אחפש אנשים ששיתוף פעולה, שאיתם אני ייצור משהו, בעצם האינטראקציה מייצרת לך גם חדוות עשייה.
כלומר, תראי, ממה שאני שומעת, אני מניח כאילו עכשיו נופלים לי כל מיני הסימונים. יכול להיות שהרבה אנשים שסובלים מאיזושהי חרדה או דיכאון, הם כמו שאמרנו, חוו בילדות שלהם מסרים כאלה, או לאורך השנים, וזה כאילו נהיה מין חלק ממך, כאילו מהשיקולים שלך,
מאמונות בדיוק.
אמונות מגבילות, ואני אומר לעצמי כאילו, אוקיי, עכשיו יש כך קורונה כזאת, ואני לא מסוגלת לעשות משהו אחר, ואני לא יכולה ללכת למקום אחר, ואז זה מכניס אותי לחרדה, אז מה זה אומר, אם שום דבר לא ישתנה במדינה, אז אני לא ארוויח עכשיו חודשים, זאת אומרת, את אומרת, רגע, כאילו טיפול בחרדה, בדיכאון, בתחושות האלה, זה טיפול שהוא מאוד מאוד עמוק בכלל בחוויה שלי עם עצמי, שזה לא רק בחרדה, זה בקריירה, זה בהורות, זה בזוגיות, זה מה קורה איתי כל פעם כשאני נעמד מול איזשהו קושי.
בדיוק, הקורונה, כמו שאמרתי, זה רק מגבר, זה אם אתה בן אדם שרגיל לתת לעולם, איך אומרים, להכתיב לך את החוקים, ותמיד להיות במצב קורבני, אז פשוט הקורונה תחמיר את זה. אם אני בן אדם שרגיל שאוקיי, יש לי פתאום איזה קושי שבא לי בחיים, ואני יודעת באופן קבוע, בדרך כלל, להגיד אוקיי, מה אני כן יכולה לעשות? להתחיל לשאול שאלות מקדמות גם. יש נטייה להגיד, אבל למה זה קרה לי? אבל איך אני עכשיו אני לא אצליח לקלקל? כל מיני מילים שגם, משפטים שמאוד מורידים אותך. אז אני אומרת, קודם כל גם להתחיל לחשוב, להגיד, איך אני כן מייצר משהו טוב, איך אני כן מקדם את עצמי, גם אם אין תשובה באותו רגע, אבל אני מתחיל לכוון את המוח שלי, לחשוב לכיוון של עשייה ויצירה, זה יגיע.
וואי, זה מדהים מה שאת אומרת, אני ממש עולות לי כל מיני דוגמאות של נשים שמגיעות אליי טיפול, שאני רואה עכשיו פתאום את הקורבנות ואת זה שאת אומרת, אבל לא בגלל שהם, זה ממש איזה שהם דברים שהם מאמינות בעצמן, סליחה, שהם לא מאמינות בעצמן, כאילו הם אומרות, תשמעי, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה, זה לא עובד לי, זה תמיד קורה לי.
בדיוק.
למה זה תמיד קורה לי?
למה זה דווקא לי, יש לי מטופלת שיש לה, שהגיעה אליי, וקורו להם כל מיני דברים, וזה כאילו נראה להגיוני שככה צריך להיות. כאילו, זה מתנהג אליה יפה, זה מדבר אליה לא יפה, וככה, ואת רואה, עכשיו אני נותן דוגמה שהיא לא קשורה לחרדה, אבל זה לא באמת משנה.
כן.
כי אם אני נותן לעולם לחוות בי, ואני ממשיך לעמוד, ולקבל את המכות, אז אני תמיד גם ממשיך להאמין שאין לי יכולת לשנות, אין לי יכולת, כי אני ממשיך לקבל מכות.
אבל נשמע לי שאנשים שהם בנקודה הזאת, בחרדה, בדיכאון, במה שעכשיו, בכל מה שאמרנו, ואני אומרת את זה הכי ממקום של דווקא להבין אותם, ובכלל לא לשפוט, שאולי לפעמים באמת, מאיפה הם מביאים את הכוח?
תראי, בגלל זה אני מדברת,
זה קשה.
זה מאוד קשה, תראי, אני בתור מישהי שעברה בעצמה חרדות, ואני מאוד יודעת איזה חוויה קשה זאת, זו חוויה מאוד קשה.
לחלוטין.
ואני יכולה להגיד שחווית את זה בתור מטפלת אפילו, לא, כאילו לא דווקא...
לא לפני,
לא לפני, דווקא בתור מטפלת, שעוד יש לי את כל הכלים, את כל הזה וכל זה.
מעניין.
מעניין מאוד. אבל תשמעי, אני היום יכולה להגיד שזה דבר מדהים שקרה לי, כי הרבה דברים טובים קרו לי בזכות זה, אבל...
בטוח.
אבל אני יכולה להגיד שאם באמת אין את היכולת, קודם כל להתחיל לשתף סביבה, שעוזרת. זה חשוב, זה קריטי, זה קריטי. רוב האנשים שמדברים איתי נשארים עם זה לבד.
אני גם חושבת. כשאני חושבת על זה, אני חושבת שיש אנשים שבאים אומרים לי, שאפילו הבן זוג שלהם לא יודע.
בדיוק, הבן זוג, שבן אדם שחי איתך כל כך הרבה שנים,
נכון.
24 שעות, והוא לא יודע על זה.
וכמה אנרגיה את צריכה להשקיע, אגב, כשאת עומדת במטבח, ליד הבן זוג שלך, ופתאום יש לך... תהיה דופק מהיר, עזב, את לא אומרת כלום, את כאילו גם צריכה לשמור על עצמך, כאילו...
להפך, את גם ממשיכה כאילו להתאפק, שהרגשות שלך רק רוצים לצאת החוצה. נכון,
את צריכה כאילו להחזיק את החרדה, דפיקות לב, זה את
מרגישה? מה שמייצר להיות חרדה, כי אני חייבת להחזיק, לשחק אותה.
אני צריכה להיראות כאילו הכל טוב, אז אני...
אז באמת, אני באמת חושבת שהדרך כדי להתחזק, הדבר הראשון שחייב לעשות זה לשתף. לשתף, 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 וגם אם זה קורה 20 פעם ביום, לשתף 20 פעם ביום. ככל שעושים את זה, אני משחררת, והחמרת החרדה יורדת. זה כמו, תחשבי על כלי שהוא מלא, אז אני כל פעם מוציאה ממנו, מוציאה ממנו, מוציאה ממנו. אז קודם כל, השיתוף הוא דבר חשוב וקריטי. וכמובן שאם, וכמובן שמהצד של הבן זוג, או מי שנמצא בבית, או מי שזה, לתמוך, לחבק, רק להגיד, לא להגיד, נו די, איזה שטויות, באמת לחבק, אני מאמינה בך, את יכולה, את מסוגלת.
להבין שזה אמיתי.
זה אמיתי לגמרי, ממש לא לזלזל, זה אנשים... מי שלא חווה חרדה, מאוד קשה לו להבין. אני חושבת שאחת הסיבות שקיבלתי חרדות בחיים, זה כשהיום אני מאוד מבינה את המטופלים שלי, ויחד עם זאת, אני באמת, בגלל זה אני נעה בין לתת המקום והאכלה, לבין לתת כלים, ויאללה בוא נצא, כאילו כן. בוא, אבל לא בוא לא להישאר שם גם, ולהמשיך להתמסכן, כי זה באמת מגביר את זה. עכשיו, אם באמת אחרי שאני משתפת, ואני נותנת לעצמי פרויקט לעשות תכלית, ואני עושה הליכות, ואני זה, ועדיין אני לא מסוגלת, לכו לטיפול.
כן.
לכו לטיפול, יש כל כך הרבה מטפלים טובים, שיכולים לעזור, יש כל כך הרבה טכניקות.
שיטות, נכון.
לכו לדרך שכאילו באמת מתאימה לך, אבל לא להזניח את זה, לא לחשוב שזה יעבור לבד, זה אף פעם לא עובר לבד, כי זה כבר התניות קבועות במוח. אם יש לי אמונות מגבולות, הם לא השתנו כי עכשיו החלטתי שלא בא לי. אם אני עם הערכה עצמית נמוכה, שמייצר לי, מגביר לי את החרדות, זה לא יעבור... כי עכשיו אני ממש עובדת על זה חזק.
ואת נגיד על עצמך, בסיפור האישי שלך, את כאילו חווית התקפי חרדה.
חוויתי התקפי חרדה, וזה היה בעיקר הפרעת חרדה.
יותר מחשבות.
יותר מחשבות אורדניות, שפתאום גם בתקופה הזאת, פתאום התחלתי להרגיש פיזית, פיזיק דברים, מלא כאבים שנוצרו לי פתאום, ולקח לי חצי שנה לשחרר את האגו, ולהגיד, אוקיי, אני צריכה עזרה ממישהו אחר, כי אני כביכול המטפלת.
לא יכולה לטפל אבל בעצמך, גם אנחנו הולכים למטפלים.
בדיוק, גם אני הולכת למטפלת, והיום, ועדיין, היום שברוך השם, אני כבר ממש לא צריכה את זה, תמיד, 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 אני מדי פעם הולכת, גם אם אין לי איזה משהו קריטי.
כן.
לעשות רענון, לעשות...
הדבר שאנחנו דוגלים בו זה מניעה.
בדיוק.
אומרים, אני, תמיד הסינים אומרים שטיפול אחד באדם הבריא שווה 1,000 טיפולים באדם החולה, כלומר, אם היום אני יודעת שאני מאוזנת, אז היום אני רוצה ללכת לטיפול, כי לא בא לי גם להגיע לרגע הזה ששוב אני בתוך הסיפור הזה.
נכון, תראי, לרוב לצערים מגיעים שכבר אתה במצב ממש גרוע.
מגיעים שכבר אומרים, תצילי אותי לפעמים.
בדיוק, שכבר מיואשים מהחיים, ואז הם באים אליי.
אבל אני רוצה כאן להגיד לכל מי שמקשיבה, זה שאם את מרגישה אפילו את החרדות הקלות האלה, באמת, שזה לא נורא משבש את היום-יום,
נכון.
זה זמן מעולה ללכת לטיפול, ולא לגמרי. צריך להגיע למצב הזה שאת מרגישה, שאת מפחדת להיות עם ילדים שלך לבד, כי את, לא יודעת, תתלפי.
נכון, נכון, ואפשר לעשות את זה דרך זום, אפשר לעשות את זה דרך שיחת וידאו, אפשר לעשות את זה נכון, בכל כך הרבה דרכים, לא חייב להגיע.
כן.
זה באמת, אני מטפלת באנשים מכל קצוות הארץ, כי זה, וזה לא פחות טוב, חשוב לי להגיד.
לא, בהחלט, לא. הרי כל העבודה היא והשיחה היא...
השיח עדיין מתקיים, אז נכון שהוא קצת שונה, אבל אני יכולה להגיד שדווקא מטיפולים שאני רואה שאני עושה בזום, אולי יש משהו שבינם בבית, באזור שלו, בנוחיות שלו.
פתוח יותר.
שהוא, כן, כנראה ששם משהו דווקא, אז בתחילה לב, גם לי היה התנגדות על הזום, כן. ועל זה, ואז פתאום הבנתי שוואלה, אבל בתוצאות אני רואה. כן,
גם תחשבי שזה יכול להיות נגיד, דווקא אחלה דרך למנוע את כל הדברים שאנחנו תמיד אומרים לנו, רגע זה רחוק לי, אין לי כוח, אין לי אוטו, מי זה, תשבי בבית, תתקשרי, נעשה שיחה.
בדיוק, ממש. ובאמת, אני חשוב לי להגיד, נכון, למי שאין את היכולת הכלכלית ללכת למשהו פרטי, אז כן, יש דרך קופות חולים לסבסוד, יש מלא מקומות שאפשר לפנות אליהם, כדי שבאמת תהיה את היכולת הזאת, אבל לא משנה מה, לא להימנע מזה, לא לוותר על זה. זה באמת קריטי, כי לפעמים אני רואה אנשים שמספיק 2-3 טיפולים, רק כדי שפתאום מ-90% חרדה, זה יורד ל-30% חרדה, זה כבר עושה את
זה. זה מדהים. אני אפילו לפעמים רואה בקליניקה, רק מזה שאני נניח דוקרת כל מיני נקודות, שבאמת מורידות קצת את כל המתח הזה, את כל האדרנלין הזה, פתאום כאילו אומרת, ההתקף חרדה, גם כשהוא מגיע, הוא מגיע כאילו נורא חלש, כי הפיזיות, וגם מאוד חשובה אגב פה בטיפול, אני חושבת, כי גם כשהגוף רגע רגוע, יש לך זמן לעשות שנייה מחשבה עם עצמך.
נכון, תראי, לא אומרים סתם נפש בריאה וגוף בריא.
נכון.
זה מאוד, כשאני לא כואב, נכון. המוח שלי יותר צלול.
בדיוק. בעיקר כשאת נניח חוששת יש הרי חרדות ממחלות.
נכון.
אז נניח את אומרת, רגע, אם כואב לי, לא יודעת, הבטן, אז אולי יש לי חלילה סרטן, וברגע שאת רואה שהגוף כאילו נרגע ולא כואב לך גם, את יכולה להתחיל לעשות איזשהו תהליך בראש, שהוא חיובי יותר, נכון. כי כשכואב, אז כל הזמן הכאב הזה אומר, אולי יש לך שם משהו, אולי נכון. יש לך שם משהו.
וזה אני אומרת שהעבודה, כמו שאמרתי מקודם, השד הקטן, זה לא כשכבר קשה לי.
נכון.
כי אז אני באמת, מבחינת המחשבה, מבחינת היכולת, אני לא במצב. אבל ברגע שאני עושה, דווקא כשאני במצב טוב, כמו שאמרנו מקודם, במניעה, אז דווקא כשאני במצב טוב יותר, רגוע יותר, שלב יותר, שמה יש לי, שמה להביא את האנרגיות,
כן.
לעשות. עכשיו, חשוב לי גם להגיד משהו לאימהות, שכל היום הם הילדים, עכשיו, דרך כלל חרדות מופיעות דווקא בזמן שקט.
כן, נכון, אפילו בלילה כזה, נכון?
זה בעיקר בלילה, כי פתאום אני בשקט, כולם גם ישנים, אין לי במי להתעסק.
יש זמן אשכרה לחשוב.
בדיוק, פתאום יש לי זמן לחשוב, ובגלל זה הרבה אנשים נמנעים מלהיות לבד, או לא להיות במנוחה, אבל העניין הוא שזה גם לא בריא. אז כן, למצוא את השעה הזאת ביום שהיא שלך, אבל לעשות בה משהו כיפי.
כן.
משהו שעושה לך טוב, וזה מאוד חשוב. גם אם את בטירוף, גם אם אתם אם חד הורית, חשוב לי להגיד, כי לא, לכולנו יש את הבני זוג שיכולים לעזור. מצידי, תתקעי את היד בשעה בטלוויזיה. נכון, אני לא בעד, אבל לפעמים זה שווה את זה שאמא תהיה רגועה יותר.
דרך אגב, באמת, עכשיו פתאום עלתה לי איזושהי שאלה שמישהי כתבה, שהיא רשמה שיש לה חרדות, שהיא דווקא מפחדת להישאר עם הילדים לבד עכשיו בסגר, כי כל הזמן היא מפחדת שמשהו יקרה לה, זה גם משהו מעניין.
שמשהו יקרה לה.
כן, היא אומרת, כאילו, יש לי ילדים קטנים בבית, בהליך חיוני, וכל פעם שהוא הולך, כאילו, אני מפחדת שיהיה לי התקף חרדה איתם, זה גם...
הבנתי, קודם כל זה, תראי, זה הגיוני, כי ברגע שאני... ויש לי התקף חרדה, אנשים אומרים, לא יודעים תמיד שזה טריגר מסוים, ואז הם לא יודעים מתי זה יבוא.
נכון, שזה הפחד הזה.
בדיוק, מתי זה יופיע לי, מתי זה יתקוף אותי. עכשיו, הסיכוי שזה יתקוף בזמן עשייה עם ילדים הוא מאוד קטן.
אז חשוב, יש כאילו משהו הישרדותי כזה, המוח יודע שעכשיו הוא
עסוק. בדיוק, היא עסוקה בהישרדות, כרגע אין לה זמן לסכנות, המוח לא... המוח עסוק במשהו כרגע מסוים, שזה לתוק לילדים, שזה, הרי מה אמרנו, מה זה העניין? זה טריגר שמופיל חוויית סכנה.
כן.
עכשיו, כשאני עסוקה, אין לי באמת הטריגר. עכשיו, אני לא רוצה שאנשים יגידו, טוב, אז אני עסוק כל הזמן. זה לא...
צריך גם לנוח.
אבל א', אותה אישה ששאלה אותה, אמרה לך את זה, אז באמת חשוב שקודם כל, אני לא יודעת אם בעלה יודע את זה, אבל יש לי הרגישה שלא.
לא שאלתי.
אבל לא מספיק לפחות.
כן.
שנמצוא את הדרך שהוא נותן את הביטחון, שאני זמין, אמא צריכה אותי, כאילו שיהיה ידיעה שהיא לא לבד בתוך זה.
אוקיי, כלומר אם החרדה שלה היא הלבד הזה, אז לתת לה תחושה שכאילו, אני פה בשבילך גם כשאני בעבודה?
בדיוק, גם אם אני רחוק, אני פה בשבילך. לדבר עם איזה שכנה, כאילו, או מישהו שגר קרוב, שידע שהוא צריך להיות בזמין.
זה רעיון טוב, כאילו של, תשמעו, אני לפעמים קצת לא מרגישה טוב, תהיו זמינים לי.
בדיוק, ואז עצם העובדה שאתה יודע שאתה לא לבד, כבר מורד את הסטרס. כי רוב הסיכויים שההתקף חרדה לא יופיע לה בזמן שהיא דווקא עסוקה.
וגם יש את כל הקטע הזה של השחרור, של הלשחרר, נכון? של ה-let go, כאילו... שאני לא יודעת אם זה נכון, אני שואלת אותך, אבל כן. נגיד, אני חושבת על אותה אישה, אני אומרת, אולי גם העבודה שלה צריכה להיות גם לשחרר את המקום הזה, כאילו להגיד לעצמה, גם אם יקרה לך משהו עכשיו עם הילדים, יהיה בסדר, כלומר, תנשמי, תשכבי רגע, תנוחי רגע, כאילו, גם להבין שלא צריך להחזיק את עצמך כל הזמן במצב שלא יקרה לי כלום, שלא יקרה לי כלום.
אני מסכימה איתך, יחד עם זאת. כשבן אדם נמצא במצב כזה, להגיד לו את זה.
כן, זה לא אמין.
זה לא אמין, זה כמו להגיד לבן אדם נכה, למה אתה לא הולך?
זה לא אמין.
הוא לא יודע איך עושים את זה. כאילו בן אדם שנכה, הוא לא יודע איך לעמוד, הוא לא יודע, הוא לא יודע איך מפעילים את השרירים, אין לו את היכולת הזאת.
כאילו צריך לעבור טיפול דרך, כדי להאמין באמת שהכל בסדר גם אם יהיה לך.
שוב, הכל באמת תלוי באיזה רמה, אבל אם היא ברמה שהיא מפחדת כבר להיות עם הילדים, קודם כל חשוב להבין שהיא מעבירה, החרדה הזאת מוגשת, לא משנה כמה היא תשחק אותה. וילדים, הם מרגישים פי 100 ממבוגרים.
וואו.
אוקיי? דווקא נגיד, יכול להיות שהבן זוג לא ידע שיש לך חרדות ולא לשים לב. הילד, כן.
אולי הוא לא ידע להגיד מה,
הוא לא ידע להגיד, הוא לא ידע להגיד אם את סובלת מחרדה, כי הוא לא מבין מזה, אבל הוא ירגיש שאמא מאוד מפחדת. אמא כל הזמן דואגת. אוקיי? ואז, כשאתה אומר, רגע, אם ההורה שלי דואג, אז מה איתי? אז קודם כל, באמת זה מאוד תלוי, אבל באמת, אני אומרת, חשוב טכניקות שכרגע יכולים לעזור, שבאמת אם את מפחדת שער לבד, אז קודם כל באמת לשים כמה אנשים, לא אחד, אפילו שניים, שלושה, שכך דיד שגם אם אחד לא, אז השני כן.
כן.
אוקיי? שבאמת...
כאילו לשים לעצמה כל מיני כאלה,
מרגיעי נפש. אני קוראת לזה עוגנים. בדיוק. אוקיי. עוגנים שעוזרים להרגיע.
אוקיי.
אם זה באמת, נגיד, התרגיל של השד, נגיד, באמת שאנשים שעושים אותו, וגם בזמן התקף, שמתחיל ההתקף, אז הם אומרים, עצם העובדה שהם מתחילים להתעסק במחשבה בכלל למשהו אחר, נגיד אני יותר, או לקרוא דף עם כל הדברים שהם טובים בהם או חזקים בהם, זה כבר מסייח את הדעת, גם הכנסתי משהו חיובי, ואז בדרך כלל זה עובר לבד.
אוקיי.
אוקיי? זה...
מעניין, את יודעת, כאילו אני פתאום כזה, את מדברת ואני אומרת, וואי, מעניין למה כולנו, לא כולנו, כל כך הרבה מאיתנו, חווים את הדבר הזה, או חווים המון חרדות.
כי אני, אני בעיניי, יש לי אמון, כמו שאמרתי, אני חושבת שאנחנו במדינה, קודם כל, שמייצרת חרדה.
כן.
אוקיי? אנחנו במדינה שהיא תמיד במלחמות.
כן, תמיד יש פה משהו שמאיים על קיומנו.
בדיוק, היא תמיד משהו, אז קודם כל זה מאוד טבעי, זה לא שתסיעי לשוויץ, זה יחמון משעמם, כנראה, כי את כבר רגילה, שכל זמן יש משהו. אז קודם כל, זה. דבר שני, אני חושבת שזה, אנחנו באנו מהורים, לפחות רוב, מהורים שחוו הישרדות.
כן.
עלו ממדינה אחרת, וכל מה שהם היו צריכים עכשיו, זה לדאוג להישרדות שלהם. הם, ולהורים שלהם עוד יותר, אז כאילו, בעצם ברגע שאתה לא מקבל כלים נכונים להתמודד.
יש פה העברה משפחתית גם, כאילו.
לגמרי, אני תמיד, זה מתחלק לשניים אצלי. אלה שעטפו מדי, ואז מייצרים לילד חווה שאין לו יכולת להתמודד, אוקיי? כל מה שאני אעשה בשבילך, לא צריך, לא, אני אעשה, אני זה, בוא. אז לא, לתת לילדים להתמודד עם קשיים, זה קריטי, קריטי, קריטי.
נכון.
זה ממש קריטי, אני מפתחת לו יכולת של, שאני חזק, שאני מסוגל, שאני יכול, גם כשאני רואה את הבן שלי שפעמים מתעצבן, שלא מצליח משהו וצועק וזה, אז אני אומרת לו, אוקיי, אז תנסה שוב.
נכון.
כאילו, אין פה, ואני אתן לו ליפול אם צריך.
כן,
שוב,
כן, זה
לא
מאוד
ברמת
חשוב,
סכנת
לפתח
חיים,
את העצמאות שלהם.
גם אם הוא יקבל שריטה ויקבל יקבל מכה, אני מוכנה שהוא יקבל את זה, כי זו ידע בפעם הבאה לא לעשות את זה.
כן.
אוקיי, אני גם לא מלמד אותו, לסמוך על עצמו, אוקיי, פה כן, פה לא, כאן
תראי,
אני יכול.
תראי, אל תשכחי שגם אנשים שהגיעו, בין אם זה מהשואה, או בין אם זה, את יודעת, אנשים שהגיעו מכל מיני, עקרו אותם מכל מיני מקומות, היה שם פחד מוות אמיתי,
נכון,
אגב.
נכון,
לגמרי.
בדיוק.
ואולי אפילו נהרגו ההורים שלהם, האחים שלהם, אנשים שלהם, כלומר היה אשכרה באמת את הפייט או פלייט האמיתי.
נכון, זה אפילו לא חרדה, זה פחד אמיתי.
פחד אמיתי, היה להם, כאילו, אתה צריך עכשיו לברוח או שאתה מת.
בדיוק.
אמיתי אבל.
עכשיו, ברגע שאתה חווה את זה, גם אם אחרי כמה שנים, אחרי שאתה חווה את זה במשך שנים, וגם אם אחרי תקופה, זה כבר לא קיים, נהיה דפוס התנהגות.
בדיוק.
נוצר דפוס התנהגות, שגם אם כבר המצב מאפשר להירגע, ולשחרר, אני כבר בסוג של דפוס של הישרדות.
נכון.
ואז אני ממשיך את זה גם כשהכל...
ואני מעביר את זה הלאה.
ואני מעביר את זה הלאה.
בדרך אז... אגב, קורונה למשל, זה כאילו, אני חושבת על נגיד מישהו שההורים שלו היו בשואה, או שהוא נכד למישהו, זה קצת כאילו לחוות את זה, את מבינה מה אני מתכוונת? כן, כאילו כן. לא שאני אומרת שזה, אלא פתאום יש משהו שסוגר בבית, פתאום אסור לצאת, פתאום יש פחד מוות,
יש
פחד לחלות.
יש פחד להתבבק, פחד
בזה. בדיוק, אסור לגעת, אסור לראות, אסור לפגוש משפחה. אולי התקופה הזאת הקפיצה את החלטות בדיכאון, כי כאילו הביאה לנו את מה ששנים שמענו שפחדו ממנו, כאילו זה קצת מחיה את הדבר הזה שאנחנו...
בטח, בטח, תראי, זה סוג של פוסט-טראומה תרבותי.
כן, בדיוק.
זה...
שלא נדבר על כל המלחמות
בדיוק,
וזה שהיו
אבל,
פה.
בדיוק, אבל אנחנו כולנו גדלנו על השואה, ומה היה, ומה נכון. קרה, ויש פה מצבים שלצערי מזכירים.
נכון, תראי, מלחמת המפרץ, ישבנו בבית עם מסכות, פחדנו להידבק, לא להידבק, לא...
שדעת מה, דווקא מלחמת המפרץ הייתה חוויה מדהימה בעיניי.
כן, אז הנה, לי הייתה נראה לי איזו חרדה שם, זוכרת, שמו לי את המסכה, והייתי כזה, תחושה של כאילו...
כן, אבל זה גם תלוי באיך ההורים הביאו לנו, כן, יצרו נכון, לנו את זה.
נכון.
כי אני באמת, יש לי חלק שאני מדברת איתם על מלחמת המפרץ, ואמרו לי, וואי, זו הייתה אחת התקופות הטובות בחיים שלי.
אז זה באמת תלוי.
זה באמת תלוי, אבל אני, באמת, אני חושבת שכדי לצאת מחרדה, תראי, כל מיני שפחת להידבק, להידבק, להידבק. עכשיו, חשוב להבין, אם המערכת החיסונית היא חזקה,
אנחנו אמורים לעבור
את זה. הסיכוי להידבק, וגם אם נדבקנו לעבור את התסמינים, הם מאוד מזריים.
הבעיה שחרדה, אגב, מחלישה את מערכת החיסון.
בדיוק, לכן מאוד מאוד חשוב לשים דגש בצורה יוזמתית, לא לחכות שמשהו יקרה, שמייצרים לי שמחה, שמייצרים לי הנאה, שמייצרים לי רוגע. יש נטייה לחכות שמשהו יקרה כדי שאני אתחיל להרגיש טוב. לא, ליצור את זה, לא לחכות, לא לחכות. תראי, אני חושבת שכשפתאום אמרו לסגר בפעם השנייה, הייתה ירידה מנטלית מאוד חזקה למלא אנשים, כי זה כבר פעם שנייה.
זה כבר כאילו, את יודעת, כל הכוחות האלה שהיו לך בהתחלה, ואמר, טוב, בסדר, חודש, יאללה, נעשה את זה.
כן, בדיוק, אני לקחתי את כל הכוחות, את כל הזה, ופתאום עכשיו, אחרי שכבר אני שחררתי והרגעתי את עצמי, פתאום עוד פעם, אז עוד פעם לאסוף, מאיפה אני אביא את הכוחות האלה עכשיו?
נכון.
ובאמת, ופתאום ראיתי באמת ירידה מנטלית מאוד חזקה, גם אצלי, גם אצל כל מי שאני מכירה, וזה בסדר. אבל מאוד מהר, באיזשהו שלב, אוקיי, מה כן עושים? שוב, לשאול את השאלות המקדמות.
זאת אומרת, אין ברירה, צריך להרים את עצמנו.
תראי, אני תמיד אומרת, תמיד יש בחירה.
כן.
אבל יש לי בחירה להחליט, להישאר בחרדה, להישאר בדיכאון, ולא לעשות כלום ולחכות שמשהו יעבור או שהקורונה תעבור, או להגיד, אוקיי, זה המצב.
ומה אני עושה איתו
עכשיו? ומה אני עושה עכשיו? איך מתוך זה אני מוצא דברים שעושים לי טוב? איך מתוך זה אני מוצא דברים שגורמים לי לשמחה?
כן.
זה...
אבל זה כמובן תהליך. כאילו אם יש מישהי שמקשיבה עכשיו באמת, היא סובלת נורא נורא ביום יום מחרדות או זה, ברור שאת לא תקומי מחר בבוקר ותגידי,
נכון.
אוקיי.
חשוב לי להגיד,
זה דרך...
חוצה, משהו קטן, לא עכשיו...
כן.
גם וגם וגם וגם, נכון. משהו קטן.
אפילו החלטה ללכת לטיפול, זהו.
החלטה ללכת לטיפול, לקום לרקוד 10 דקות ביום, לעשות הליכה, קחו אחד, לא תקחו 10, אבל תקחו משהו אחד קטן.
לא, כי זה לא אמיתי, הרי אנחנו לא באמת עושים שינויים כאלה, כמו שאמרת לך לקח חצי שנה, וכל תהליך שאני מכירה בקליניקה שלי לוקח זמן, כאילו זה לא שמישהו מגיע וחודש אחרי...
לא, לקח לי חצי שנה להגיע לטיפול.
אוקיי.
אז הטיפול דווקא, דווקא אני חשוב להגיד, יש אנשים שזה עובר להם מאוד מהר.
כן.
זה לא כולם, יש אנשים שזה באמת תהליך.
כן, כן, זה תלוי טיפול ומטופל.
אבל כן, חשוב לי להגיד לאלה שכאילו, יש אנשים שבאמת, יש מצב שלא צריכים הרבה טיפולים, שכאילו יבינו שזה לא תמיד אומר שעכשיו זה תהליך של שנים וכאלה.
נכון.
כי לפעמים גם עצם המחשבה הזאת היא גם מייאשת אותך.
נכון. אבל זה איזושהי דרך שמישהו צריך לעבור, כאילו זה בסדר אם היום החלטת משהו ומחר שוב הרגשת חרדה, ברור.
בטח, בטח, זה כמו שתחליטי של סוד יתר ופתאום אחת גלידה.
ברור.
אבל את יודעת שאוקיי, זה קרה, ממשיכים הלאה.
כן.
אבל באמת לנסות למצוא, ובאמת אם אתם רואים לא משנה מה, לא משנה כמה אתם מבינים הגיונית שאולי אני אקום, אולי אני אעשה וזה לא מצליח, בבקשה ללכת לטיפול, אפילו פגישה אחת. כי לפעמים גם פגישה אחת כבר עושה מלא. כבר, אבל באמת שזה יהיה בן אדם שיש לו את הכלים הנכונים לתת, כי זה באמת קריטי.
נכון.
לא ללכת לחבר, לא ללכת למישהו שהוא סבבה, הוא יכול להיות בן אדם מאוד תומך ואוהב.
כן, אבל... ושיחות נהדרות, אבל צריך את ההבנה המקצועית
בדיוק,
כאילו בקטע הזה.
בדיוק, מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים גם נותנים לנו עצות שרק מייצרות לנו יותר חרדה.
נכון, נכון.
אז באמת, אז מי שבאמת סובב מחרדה ורואה שלא משנה כמה טיפים עכשיו אני אתן, אין לו את המסוגלות הזאת. Mm-hmm. לעשות, אפשר, כאילו באמת, לפחות ללכת לטיפול אחד.
כן, כן.
זה לא לחכות עם זה, לא להתעכב עם זה, זה...
לחלוטין לא לחכות, אני יכולה להגיד, בכל דבר בריאותי שיש לכם נפשי, פיזי, אין מה לחכות.
אין מה לחכות.
גם אם כואב לכם אגב כבר חודשיים, אז תלכו כבר עכשיו לטיפול, לא צריך לסבול חצי שנה בשביל זה, באמת, זה קריטי, זה חשוב, הגוף עובד הרבה יותר בקלות ובמהירות אגב, כשמגיעים מהר, כאילו, כשאת אומרת יש אנשים שמספיק להם טיפול, שניים, שלושה, ארבע, באמת, לפעמים זה גם תלוי, אם אתה באמת מגיע בהתחלה, גם אצלי בדיקור, לפעמים אם זה ממש נתפס בהתחלה, זה הגוף עושה את השינוי נורא מהר לבד.
נכון, גם לגוף הרי, הוא ברגע שאני בא ועושה דברים לכיוון הנכון, הוא מגייס עוד כוחות, כדי להביא את התוצאה שאנחנו רוצים. לגוף יש כוחות מטורפים, יש לו יכולת לרפא את הנפש הרבה פעמים.
נכון.
ובגלל זה אני אומרת לתנועה, כי באמת גם דרך זה, אבל באמת, לא, את כמו שאת אמרת, זה לא לחכות, לעשות כבר שמתחילים להרגיש ניצנים, או כבר ברגע שמתחילים להרגיש שזה משפיע.
בדיוק.
על היום-יום.
בדיוק.
זה הכי חשוב. בדיוק. אני אומרת, יש אנשים שחווים חרדה, אבל הם ממשיכים את החיים כרגיל.
נכון.
והכל, אז אמרת, אוקיי, אני גם לא בעד, כי אני אומרת, למה לחיות עם חרדה בכלל? בואי, זה...
נכון.
למה מלכתחילה לחיות? זה לא באמת חיים. אנשים שגם חווים חרדה הם סוג של זומבים,
כן.
בסופו של דבר.
זה לחיות בהגבלות.
בדיוק, כן. זה לחיות תמיד בסוג, גם לסמוך מאוד קשה להם.
נכון.
כי גם כשהם ממש טוב, כי תמיד יש את הפחד של מה יקרה אחרי.
כן, שכאילו, אם שאת עכשיו יקרז לי משהו רע, כי נורא טוב.
רגע, אם טוב לי עכשיו, אז אני משחררת, כן. אז יקרה
נכון,
משהו רע.
נכון.
אז כאילו אומרת, גם אם אתה חסום בחרדה, וזה לא משפיע, זה כדאי, אבל באמת הנורא, הזרה הראשונה והכי קריטית, זה כשזה מתחיל להשפיע על החיי יום-יום. שאתם נמנעים מאיזושהי סיבה, ממשהו, בגלל החרדה.
בדיוק. וואי, קודם כל, אני מאוד שמחה שדיברנו על זה, ושסוף סוף הגעת, ואני לא מאמינה שכאילו ככה חלפה לה כמעט איזה שעה.
וואו.
אני חושבת שאפשר לדבר על הנושא הזה עוד הרבה, אולי נדבר על זה שוב מכל מיני היבטים, ואולי ניקח ככה שאלות אם יש מישהו שמקשיב לנו ורוצה לשאול שאלות, ובכלל, אני גם אשים לינק כאן למי שרוצה כאילו להתייעץ איתך, ואולי להגיע לטיפול אגב אצלך, ויש אולי שאלות שמישהו רוצה לשאול, אז אנחנו נשים כאן לינק, ואפשר יהיה לדבר עם אורן, ולדעתי אפילו אם זה רק לשאול שאלה ולראות אם הטיפול הוא בכלל רלוונטי או לא, אז לשאול, נכון?
זה תמיד מוזמנים, אני גם מזמינה להצטרף לקהילה שלי, יש לי קהילה בפייסבוק.
נכון.
שכמה מאות אנשים כבר, וזה קוראים לה ללמוד את הריפוי שבי, שבה אני מדברת גם על חרדות, מה אפשר לעשות, על כאבים, את הקשר ביניהם, והרבה פעמים גם עצם העובדה שאני מבין מה הסיבת הכאב, ואני מבין איפה זה נוגע לי ברגש, מרגיע אותי,
נכון.
ולא ישר אני הולך לאולי זה סרטן.
אולי בדיוק, אז מחלה נוראית וכו'.
בדיוק.
אז נשים גם לינק לקבוצה. אפשר לשים,
כן.
אפשר, יופי, אז מולי, אז אנחנו נשים לינק לקבוצה, ולדפים שלך, ומה שאיך, איפה שאפשר להשיג אותך, ואותי כבר הרגעת, קצת זה טוב.
שמחה ממש.
עשיתי תחושה, עכשיו בא לי לעשות פרויקט עם עצמי, אני חושבת, מה בא לי לעשות.
זה גם רואה. ורוב הסיכויים שגם אנשים שבאמת יעשו דבר כזה, לא רק שהם ייצאו מהקורונה, בצורה הישרדותית, הם ייצאו הרבה יותר מחוזקים.
הרבה יותר חזקים, נכון. ובאמת, אני חושבת, אל תישארו עם זה לבד, זה המסר הכי, הכי חשוב
לא
שהיה פה.
לא, תישאר לבד, באמת.
אין זה... סיבה. יש... כל הסטיגמה הזאת, חרדות, וזה זה בסדר, חרדה זה כמו מישהי שסובל ממגרנות. מישהו סובל מגרנות, מישהו סובל מחרדות, זה בסדר.
לגמרי, כאילו על מגרנות אני אדבר בכיף, החרדות לא.
אני אגיד לכל בנם שני שיש לי מגרנות כבר מגיל 12, אבל חלילה שלא ידעו שיש לי חרדה.
בדיוק.
כל טוב.
אז חשוב לי להגיד, כי באמת אחד הדברים שאני רואה בקליניקה, זה שאומרים, אבל אף אחד אין את זה. אז לא.
אז רק שתדעו שלפי הקליניקות שלנו, לכולם יש את זה.
לכולם יש את זה.
בדיוק, ואנחנו בסדר.
גם אם לא באים בגלל חרדה, דרך אגב.
בסוף את מגלה שיש חרדה.
בסוף מגלה שיש שם איזשהו מקום. אז קודם כל באמת חשוב לי להגיד שאם אתם חווים חרדה, אתם סופר נורמליים.
בדיוק, דווקא אתם שפויים, הכל טוב.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה פשוט סוג של ביטוי, בדיוק כמו משהו אחר, בדיוק. ובתקופת הקורונה זה הביטוי הכי חזק נכון, כרגע.
נכון, ואני מקווה שנצא מהתקופה הזאת כמה שיותר, כי זה באמת לא עוזר לנו.
כן, אבל באמת, באמת, העיקר לא ישאר עם זה לבד. זה באמת המסר הכי חשוב.
מעולה, אז תפנו אליי, תפנו למורן, למי שרק צריך, רק לטפל.
לגמרי.
ותודה רבה רבה מורן.
תודה רבה מעיין, איזה כיף.
ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי, לדף הפייסבוק והאינסטגרם שלי, רפואה טבעית בעולם החדש, לקבוצת הפייסבוק שלי, תחשבי טבעי, וכמובן ליצור איתי קשר, שאלות, תגובות, בקשות לפרקים נוספים, וכל מה שיכול רק לעזור. מקווה שנעבור את התקופה הזאת מהר, ובטוח שבטוב.